בבא קמא, דף ק"ה, מתחילים בעזרת השם, שורה שמינית, מלמעלה, במילים חוץ מפחות שווה פרוטה. במזכירות של בית הדין מופיעים שניים. אחד רוצה לקבוע דיון בפני הדיינים על ויכוח שיש לו עם אחד מגדולי בעלי העסקים, שהפסק שיפסקו הדיינים יקבע על סכום גבוה מאוד, האם הוא ירוויח או יפסיד. אבל מישהו אחר הקדים אותו ובא לקבוע דיון לפניו. שואלים אותו, על מה אתה רוצה לדון? אז הוא אומר שזה עת זול מאוד, עת שכותבים בו, זול מאוד פשוט, ויש לי ויכוח עם מישהו, האם הוא גזלן או לא, האם הוא חייב לי פרוטה או שהוא פטור. את מי נקדים? משה רבינו נותן הדרכה לדיינים, תחילת ספר דברים. אחד מהדברים הוא אומר להם, כקטון כגדול תשמעון. אומר רבי שמעון בן לקיש במסכת סנהדרין דף ח', זה בא ללמד לדיין. אומר לו משה רבינו, אני מבקש ממך ודורש ממך תנאי, אחד מהתנאים להיות דיין בבית דין של עם ישראל, שיהיה חביב עליך דין של פרוטה כדין של מאה מנה. לעניין מה? אם נאמר לעיין בנושא ולפסוק למי שייך את הפרוטה, הגמרא אומרת שזה פשוט, משה רבינו לא צריך לומר את זה, אלא החידוש הוא להקדים עם מי שרוצה לקבוע דיון על ויכוח לגבי למי שייכת פרוטה הגיע קודם, אתה צריך להקדים אותו ולא לתת למישהו אחר שיש לו דיון על מאה מנה לזלזל בו ולומר, הדיון שלך של פרוטה לא חשוב, הדיון שלי חשוב יותר, תקדימו את הדיון שלי לפניו. לא, הדין של פרוטה כדין של מאה מנה. יש כאן חשיבות לפרוטה. פחות מפרוטה? לא כתוב. כי באמת פחות מפרוטה יש הלכות אחרות. ודאי שמי שגזל חייב להשיב אפילו פחות מפרוטה. אבל יש הלכה מיוחדת לגזלן שבאו ואמרו לו, גזלת, תחזיר. והוא שיקר ואמר, לא גזלתי. אמרו לו, אתה מוכן להישבע? נשבע לשקר שהוא לא גזל, ואחר כך הוא הודע. אז לגבי גזלן שנשבע לשקר והודע, אומרת התורה, לאשר הוא לא יתננו, שיש חיוב על הגזלן להחזיר. לאשר הוא לא, לאשר החפץ שייך לו, יתננו. יש עליו חיוב להביא את הגזלה לידיו של הבעלים שממנו הוא גזל. ולפני זה הוא לא יכול להביא את שאר ענייני הכפרה שלו. כי הרי גזלן שנשבע לשקר, לא מספיק שהוא מחזיר את הגזלה לבעלים שממנו הוא גזל, הוא צריך להוסיף חומש ולהביא קורבן אשם גזלות לבית המקדש. הוא לא יכול להביא אשם גזלות לפני שהוא מחזיר את הקרן שהוא גזל. ואפילו אם זה פרוטה, הוא חייב להחזיר את הפרוטה לבעלים שממנו הוא גזל. אבל אם זה פחות מפרוטה, בקרן וכולי, אז במשנה למדנו שעל פחות משווה פרוטה לא נאמרה ההלכה הזאת, שעד שהוא לא מחזיר לבעלים שממנו הוא גזל, הוא לא קיים את החיוב השווה, שהוא השלב הראשון לפני שאר הדברים, לפני למשל להביא את קורבן אשם גזלות. מביאה הגמרא כעת שיש שני לשונות בדברי רב פאפה, האם כשהגזלה קיימת, אפילו כשזה פחות משווה פרוטה, יש חיוב השווה. לפי לשון ראשון אמר רב פאפה, לא שנינו שאין חיוב להשיב פחות משווה פרוטה. דיינו, ודאי שיש חיוב להשיב, אבל זה לא שהוא חייב ללכת אחריו עד המקום שלו, אלא הוא יכול לומר לו, תשמע, הגזלה נמצאת אצלי, אתה יכול לבוא אליי. אם זה פחות מפרוטה, הוא יכול לומר לו את זה. אבל אם זה מפרוטה והלאה, הוא חייב לבוא אל הבעלים שמנו הוא גזב ולהשיב לו. לא שנינו את הדבר הזה, אלא מתי אנחנו אומרים שבפחות מפרוטה זה לא נאמר? כשאין הגזלה קיימת. כשהחפץ שאותו בעצמו גזל כבר לא בעולם, אלא יש לו חיוב ממוני, והחיוב פחות מפרוטה, הוא יכול לומר לו, תראה, אני רוצה להשיב לך, אבל הגזלה אצלי, תבוא אליי, אני אתן לך. אני לא חייב ללכת עד אליך. אבל במקרה שאותה פחות מפרוטה, הגזלה הזאת קיימת בעיניה, לפי הלשון הראשון של רב פאפה, צריך להילך אחריו. חיישינן שמה תתייקר, חוששים שמה, הגזלה תתייקר ותהיה שווה פרוטה. לפי לשון אחר, יקדה אמרי אמר רב פאפה, אין הבדל. לא שנה גזלה קיימת, ולא שנה שאין הגזלה קיימת. אם היא פחות מפרוטה, אינו צריך להילך אחריו. אלא הוא מודיע לו, יש אצלי את הגזלה, אני מוכן להחזיר לך, כשתבוא אני אתן לך את זה. ואם תשאל אולי שמה תתייקר, אותה גזלה ותהיה שווה פרוטה, לא חיישינה, לא חוששים לזה. מביאה הגמרא כעת רשימה של מאמרים של רבא. דבר ראשון אמר רבא, גזלן שגזל שלוש אגודות של ירק, שכל אחד מהם היה שווה פרוטה, הוא גזל את זה בשווי שזה היה שווה שלוש פרוטות. ושלושת האגודות הוזלו ועמדו בזמן ההשבה על שתיים. זאת אומרת כל אגודה שווה פחות מפרוטה. אם החזיר לו שתיים, שתי אגודות, ויש לו עוד אגודה אחת פחות משווה פרוטה שהוא עוד לא החזיר, חייב ללכת עד אליו כדי להחזיר לו את האחרת, את השלישית, אפילו שהיא פחות מפרוטה. ואם היא לא נמצאת בעינה, היא כבר גזלה לא קיימת, הוא יצטרך לבוא אליו ולשלם לו. למה? כי בזמן הגזלה זה כן היה שווה פרוטה. ותנא תונה, התנא שלנו, הוכחה לזה. המשנה אומרת בדף צדיק וב שגזלן שגזל חמץ בזמן הגזלה זה היה שווה חמץ, שווה דבר יקר, ועבר עליו הפסח, בינתיים הוא נאסר בהנאה כי זה היה ברשות יהודי בזמן פסח וזה נאסר בהנאה. בכל זאת אומר לו הגזלן לבעלים שממנו הוא גזל, אתה רואה את החמץ הזה? הרי שלך לפניך, אני מקיים מצוות וישיב את הגזלה. ואף על פי שהבעלים שממנו גזלו, יכול לצעוק ולומר, מה החזרת לי? זה לא שווה אפילו פרוטה. עבר על זה הפסח. בכל זאת מקיים מצוות השווה. אבל זה דווקא תמה דעיתי בעיני. אם יש לך את החמץ שעבר עליו הפסח, שהוא עדיין נמצא בעינו, אפשר להחזיר אותו בעצמו. הלעיתי בעיני, אבל אם אחרי פסח החמץ הזה נאבד, הופסד, הוא כעת לא נמצא בעינו, אז הוא חייב להחזיר כמה שהחמץ היה שווה בשעת הגזלה, ולא כמה שהחמץ היה שווה עכשיו, אחרי הפסח. ואף אגב דעשת עליו ממונה, אף על פי שכעת הוא לא שווה ממון, כיוון דמעיקר הממונה הוא, כיוון שבזמן הגזלה זה היה שווה ממון, אותו חמץ, כי עדיין לא עבר עליו הפסח, בא יש לומה, אז הוא חייב כעת להחזיר, כמו שזה היה בזמן הגזלה. החנמי, גם כאן באגודה השלישית, אף על גב דעה שאתה לא שווה פרוטה, אף על פי שכעת זה כבר פחות מפרוטה. כיוון דמעיקרא, כיוון שבזמן הגזלה כל אחת מהאגודות הייתה שווה פרוטה, אבי שווה פרוטה, בישלומי, אז אפילו עכשיו כשזה כבר לא שווה פרוטה, הוא יצטרך לשלם את זה כמו שעת הגזלה. זה הלכה אחת שאומר רבא. הלכה שנייה, באי רבא. בהתחלה רבא היה לו שאלה, ואחר כך הוא השיב והביא פסק הלכה. אדם גזל שתי אגודות של ירק שהם ביחד שווים פרוטה, והוא יחזיר לו לבעלים אחת מהן. מהו? האם יש עליו חיוב להשיב לידי הבעלים את האגודה השנייה? מצד אחד, אולי אמרינן, השתה לק הגזלה. כעת אין אצלו גזלה בשווי פרוטה שהוא צריך להשיב את זה לידי הבעלים ממש. עוד דילמה מצד שני, אפשר לומר שהוא כן חייב, כי הרי לא הדר גזלה דאבה יגבי, הוא עוד לא החזיר את הפרוטה כולה שהייתה אצלו בהתחלה, ועד שהוא לא ישיב את שתי האגודות, הוא לא יצא ידי חובת, משהו מחויב להחזיר את הגזלה לידי הבעלים. הדר פשטה. אחר כך רבה פשט וישב את הספק, והוא אמר את המילים האלה, גזלה אין כאן, השווה אין כאן. הגמרא הבינה, שמכיוון שכעת אין בידיו של הגזלן גזלה בשווי פרוטה, אז זה לא נחשב שהוא ישיב את הגזלה בזה שהוא החזיר את האגודה הראשונה. שואלת הגמרא, אדרבה, אי גזלה אין כאן, אז הוא ישיב, השווה יש כאן, ומה שנשאר בידו כבר לא נחשב לגזלה. ומסתבר שזה נחשב שהוא ישיב את הגזלה כשהוא החזיר את האגודה הראשונה, אם אתה אומר שמה שנשאר אצלו, לא נקרא שיש אצלו גזלה. מבאר את הגמרא אחי כאמר, זה מה שאמר רבה. אף על פי שגזלה אין כאן, אף על פי שבית דין לא יכולים לקפות על הגזלן להחזיר, מכיוון שיש כאן פחות משווה פרוטה. אי אפשר לקפות אותו להביא את זה לידי הבעלים שממנו הוא גזל, אבל מצוות השווה אין כאן. בזה שהוא ישיב רק אגודה אחת, הוא לא קיים מצוות השווה, כי הוא לא החזיר את האגודה השנייה. ולכן מצד מצוות השווה בית דין קופים אותו להחזיר את האגודה השנייה, כדי שיקיים מצוות עשה וישיב את הגזלה. הלכה שלישית, שהיא נוגעת לנזיר. אדם מקבל על עצמו נזירות, הוא נאסר בשלושה דברים. להתגלח ולהסתפר, זה דבר אחד. דבר שני, אסור לו לאכול או לשתות מה שיוצא מענבים. ודבר שלישי, אסור לו להתאמל למתים. בכל משך תקופת ימי נזירותו. כשהוא מסיים את ימי נזירותו, כדי לצאת מהנזירות, הוא חייב במצוות תגלחת. הרי אמרו במשנה, נזיר שגילח את ראשו, אבל הוא שייר שתי שערות שאותן הוא לא גילח. לא עשה ולא כלום. הוא חייב לגלח את כל שיער ראשו. כשנשארות שתי שערות הן מעכבות. ביי רבה. בהתחלה רבה הסתפק. אם הוא שייר שתי שערות, ואחר כך גילח אחת ונשרה אחת, מהו? האם זה נחשב גילוח או לא? אמר לי רבה חמידיפתי לרבינה, וכי נזיר שגילח את ראשו שערה אחת, אחרי השנייה אחת אחת, כמי בא אלי לרבה, רבה מסתפק? ברור שהוא לא חייב פעם אחת להוריד את כל השיער. ואם כן, כשנשארו שתי שערות, יש כאן שיעור מצוות גילוח, כשהוא גילח את השערה הראשונה ונשארה רק אחת, ברור שהוא יצא ידי חובת גילוח. אמר לי רבינה, לא צריכה. אין להעמיד את הספק של רבה, אלא כגון שקודם נשרה שערה אחת מהן וגילח את האחרונה, את אחת האחרונה. מי אמרינן, האם אנו אומרים שהרי שיעור של תגלחת זה לפחות שתי שערות, השתה מיד הלק השיעור. כעת כשהוא גילח, כשהוא בא לגלח את שתי השערות האחרונות, אז נשרה לו שערה אחת והוא לא קיים מצוות גילוח בשתי השערות בשערה האחרונה שנשארה. שעכשיו על כל פנים לא נשאר שיעור של שערות שמעכבות, דיין לא נשארו שתי שערות שלא גילח, ולכן עכשיו גילוח, כיוון שהוא גילח את כל שערו חוץ משערה אחת, זה צד אחד, או דילמה מצד שני אפשר לומר, עליו גילוח הוא, זה לא נקרא גילוח, דמעיקר, רק כשהוא התחיל לגלח את ראשו, הרי הוא שיער שתי שערות, שזה שיעור מעכב, והשתה כעת, כי גילח כשהוא מגלח את השערה האחרונה, לא אבי שתי שערות, הרי שיעור תגלחת זה שתי שערות, ואם כן, כשנשארה שערה אחת, זה נשאר כמו שכבר נתלה, כי אין כאן שיעור של תגלחת. אז זה היה הספק בהתחלה. הדר פשטה, אחר כך רבה, חזר ופשט את הספק. שיער אין כאן, גילוח אין כאן. בהתחלה הגמרא הבינה שמפני שעכשיו לא נשאר שיעור של שערות שמעכב, זה לא נחשב גילוח. שואלת הגמרא אדרבה. אי שיער אין כאן, גילוח יש כאן. אם לא נשאר שיעור של שערות שמעכב, שלא נשארו שתי שערות שלא גילח, מסתבר שזה נחשב גילוח. מתרץ את הגמרא, הכי כאמר. ככה אמר רבה, אף על פי ששיער אין כאן, אף על פי שעכשיו אין כאן שתי שערות, שזה שיעור שמעכב. בכל זאת, מצוות גילוח אין כאן. כותבים תוספות לפי הפירוש הראשון, ומעכב מלשתות יין ולהתאמה למתים כאילו לא גילח. כלומר, כמו המן דאמר במסכת נזיר דף ממבב, שהגילוח מעכב. וכיוון שכאן הוא לא גילח שתי שערות, ונשארו לו לפני כן שתי שערות, כעת שערה אחת נשרה והוא גילח רק אחת מהם, הוא לא קיים מצוות גילוח. ואמר רבה דבר נוסף. הרי אמרו, יש בספר במדבר פרשת חוקת, התורה אומרת, שמת שנמצא בתוך אוהל מתחת קורת גג מטמא את כל מה שנמצא בתוך אותו אוהל מתחת אותה קורת גג. עכשיו, אם בגג יש פתח כזה ערובה, כזה חלון פתוח, אז הטומאה עולה גם לקומה למעלה. אם סוגרים את הפתח, אז זה חציצה, והתומה היא רק למטה ולא למעלה, בקומה למעלה. אם שמו חבית, חרס, בפתח הזה, בערובה הזאת למעלה, שהיא בין הקומה למטה לקומה למעלה, אז הכלל הוא שאם החבית לא נתמת, היא יכולה לחצוץ ולעצור את התומה שלא תעלה ללמעלה. וכיוון שמדובר פה בחבית חרס, שלא מקבלת תומה מגבה, דיינו מהצד החיצוני שלה, אלא רק מתוכה, רק עם התומה בתוך החלל של החבית, אז מכיוון שהיא בעצמה לא נתמת, היא יכולה לחצוץ בפני התומה. אבל אם יש נקב בגודל שמשקה יכול לחדור דרך הנקב פנימה לתוך החבית, אז זה כן, החבית כן נתמת, ולכן היא לא יכולה לחצוץ שהתומה לא תעבור לקומה למעלה. אז אומר רב, הרי אמרו חבית של חרס שנהיה בנקב שיעור שהמשקה יכול לחדור פנימה, וסתמו את הנקב שמרים, וסביב החבית הוא ממרח טוב שזה יהיה סתום, והחבית עצמה חוצצת, והנקב סתום עם שמרים, הצילו השמרים שסתמו את הנקב את העלייה שהתומה לא תעבור ללמעלה, לקומה העליונה. באי רבה, רבה מביא ספק, חבית כזאת של חרס, שיש בה נקב שהתומה יכולה לטמא את החבית, כי זה יכול לחדור משקה פנימה. והוא סתם בטית חצי מהנקב. אגף חצייה, מהו? האם החבית חוצצת בפני התומה, כיוון שאין כאן שיעור נקב שמטמא את החבית, או כיוון שלא סתם שיעור סתימה, התומה כן תעבור. אמר לרב יימר לרב אשי, וכי הספק הזה לאו משנתנו היא זו, וכי זה לא מפורש במשנה. דתנן, משנה אומרת, חבית שנקבה, וסתמו את החבית שמרים, הצילו אותה. ואם לא היו שם שמרים, והוא סתם את הנקב פקקה בזמורה, בענף של גפן, אז זה לא סתימה מספיק טובה. עד שמרח ביתית מהצדדים של הזמורה, כדי לסתום טוב את הנקב, בין הזמורה לנקב, לסתום טוב, לתום את זה טוב, שזה סגור לגמרי. וכן הוא צריך גם לסתום בין זמורה לחברתה, אם הוא שם שם שתי זמורות, אז בין הזמורות גם צריך לאטום שם. מדייק את הגמרא, תמה דווקא כשהוא מריח, סתם טוב את הרווחים שבין הזמורות, כדי שהחבית תחשב סתומה לגמרי, אז היא מצילה את החבית שלא תקבל תומה. הלא מרח, אם הוא לא מריח, היא לא מצילה את החבית. ולצפי הצד בספק של רבה, שמספיק שכבר אין שיעור נקב כדי שהחבית לא תקבל תומה, עמי, למה כשהוא לא סתם לגמרי, החבית נתמת. תהווה כי אגף חצייה, מה הבעיה? הוא שם כאן שתי זמורות, גם אם הוא לא אטם מסביב טוב ובין שתי הזמורות, אבל לפחות חלק מהנקב הוא כבר אטם, אין כאן כבר שיעור של כונס משקה. אז זה כמו שהוא סתם חצי, ובכל זאת המשנה אומרת שזה נחשב שזה לא סתימה, וזה כן נטמע. דוחה הגמרא, המקרה של רבה לא דומה למשנה. אמרי, הכי אשת וכי זה דומה. הטעם, כשהוא סותם את הנקב עם זמורות, היא לא מרח לו קאי, אם הוא לא יסתום טוב בין הזמורות, אז זה פשוט לא יעמוד, זה ייפול. אבל כשהוא סותם חצי מהנקב, במידי דקאי, בדבר ש... זה כבר נחשב סתימה, קאי, זה נחשב סתום, זה לא ייפול. ואם כן, השאלה עדיין עומדת. האם אנחנו מחשיבים את הכלי הזה כעת, שהוא חוצץ בפני התומה, כי יש בו נקב קטן מהנקב שמטמא את החבית חרס? האם זה נחשב סתימה טובה כשהוא סתם חצי? וזה נשאר בספק. עוד אומר רבה, הרי במשנה אמרו שאחד גזל חמץ לפני פסח ועבר עליו הפסח. אם יש לו את החמץ בעצמו, אפילו שזה היה ברשות ישראל וזה נאסר בהנאה, הוא יכול להחזיר את החמץ עצמו לבעלים שממנו הוא גזל, והוא אומר לו הרי שלך לפניך. עכשיו רבה מסתפק, באי רבה. האם חמץ שעבר עליו הפסח נקרא ממון לגבי שבועה? אדם גזל חמץ, בפסח החמץ היה אצלו, וזה נאסר בהנאה, ואחרי פסח, באים אליו, גזלת חמץ? אז הוא אומר, לא גזלתי. אתה מוכן להישבע? נשבע עליו. אחר כך הוא הודע שהוא שיקר. מהו? האם זה נקרא שבועה שהוא כופר על ממון שיש בידו? או לא? מצד אחד, האם אמרינן, האם אנחנו אומרים, כיוון, די מגנב, אם היה מגיע איזה גנב טיפש, והיה גונב לו את החמץ, שעבר עליו הפסח, אז היה מגיע הבעלים שממנו גזלו, ותובע את הגזלן, והוא בישלום אליה, הוא היה חייב לשלם לו את כל, את כל הגזלה שהוא גזל, כמו שאתה גזלה, הוא לא יכול לומר לו, הרי שלך לפניך. ואם כן, ממון הכפר לי, נמצא שלפי זה, זה נחשב כשהוא מכחיש, כפירת ממון. עוד דילמה מצד שני, השתמיעת המנח, כעת זה מונח, אף אחד לא גזל את זה, ואף אחד כנראה גם לא יגזול את זה. מה יש לבן אדם לגזול כזה דבר שלא שווה כלום? ואף אחד בעל מהו, זה הרי אסור בענה, אין לו שווי. וזה לא נחשב שהוא כפר לו, כפר לי ממון, מכיוון שאין לזה כעת ערך. אז השאלה אם זה נקרא שאדם נשבע לשקר על כפירת ממון, שאז מחייבים אותו את כל החיובים, שהוא חייב לשלם עוד חומש ולהביא אשם גזלות, הוא חייב להביא את הגזלה עד הבעלים שממנו הוא גזל, או שזה לא נחשב שבועה. ואז יהיה לו דין, כמו כל גזלן, שצריך פשוט להחזיר את הגזלה. זה רבה מסתפק. רבה, עם ה' בסוף, שהיה רבו של רבה, היה אצלו פשוט התשובה לשאלה הזאת. מילתא דיבה אלי לרבה. הספק הזה שהיה לרבה, עם א' בסוף, תלמידו של רבה, פשיט עלי לרבה. לרבה זה היה פשוט. דאמר רבה, אדם תובע את חברו, שורי גנבת. והוא אומר, לא גנבתי. שואל אותו, ומה השור הזה עושה אצלך? מה טיבו אצלך? זה הרי השור שלי. אז הוא אומר לו כל מיני תירוצים. שומר חינם אני עליו. אתה הבאת לי את זה שאני אשמור לך. והוא נשבע שהוא שומר. אחר כך הוא הודע שהוא שיקר. הוא לא שומר אלא הוא גזלן. אז הוא חייב קורבן שבועה. אף על פי שגם לפי מה שהוא טוען שהוא שומר חינם הוא צריך להחזיר את השור. שהרי פטר את עצמו בשבועת השקר, שאם היה השור נגנב או נאבד אחרי שהוא נשבע, הוא היה פטור. כי הוא אומר, אני שומר שלא קיבלתי כסף, ואני לא חייב לשלם לך אם זה נגנב או נאבד. אז כיוון שהוא בא לפתור את עצמו, אילו זה יגנב או יאבד, על ידי השבועה, הוא נחשב שהוא נשבע על כפירת ממון. אף על פי שהוא בעצם חייב כעת להחזיר, וכעת זה לא נגנב, זה לא נאבד. וכן אם הוא נשבע לשקר, שואל אותו, תגיד, גנבת לי שור? אומר לו, לא. שואל אותו, מה השור הזה עושה אצלך? אז הוא אומר לו, שומר שכר אני עליו, כמו מקודם, מקודם דיברנו על שומר חינם, שלא מקבל תשלום כאן, זה שומר שכן משלמים לו, שהוא צריך לשמור יותר, גם אם השור נגנב או נאבד, הוא חייב. אז כאן הוא נשבע לשקר, במקום להודות שהוא זה שגנב, הוא בא ואמר, לא, אני שומר שכר, הוא חייב קורבן שבועה. למה? שהרי פטר את עצמו בשבועת שקר, שאילו הוא לא היה מודה, אז הוא באמת היה אמור להחזיר את השור. בסדר, אתה שומר שכר, נו עד מתי? תחזיר. אבל מה הוא היה יכול להיפטר? אם היה אונס, שהשור היה פתאום מת, בלי איזושהי רשלנות של השומר, אז השומר שכר פטור. אז כאן שהוא טוען שהוא שומר שכר והוא נשבע על זה, אז הוא בא לפתור את עצמו במקרה כזה שהשור הזה ימות מחמת אונס. אז אם כן זה נקרא שהוא נשבע על כפירת ממון, ולכן הוא חייב קורבן שבועה, אשם גזלות, שהרי פטר את עצמו בשבועת השקר, משבורה או מתה, אם היא נשברה או מתה באונס. וכן אם הוא נשבע לשקר, הוא אמר לו, שואל אני עליו, לקחתי ממך בהשאלה, הוא חייב קורבן שבועה, שהרי פטר את עצמו בשבועת השקר, אם השור הזה היה מת, או הפרה הייתה מתה, מחמת מלאכה, ששואל אם הוא שואל איזשהו חפץ, ובשעת המלאכה, מחמת המלאכה, החפץ התקלקל, או הבהמה מתה, מחמת מלאכה הוא פטור. גם אם הוא גנב, אין דבר כזה פטור של מתה מחמת מלאכה. אבל כאן שהוא טען ונשבע שהוא שואל, הוא בא לכפור כפירת ממון, אילו השור הזה או הפרה הזאת הייתה מתה מחמת מלאכה, הוא היה פוטר את עצמו, זה נקרא כפירת ממון. רואים מכאן, מדבריו של רבא, אלמה, אף על גב דעקיים, אף על פי שכעת השור עומד ברשותו והוא מודה, השור אותו, תגיד מה השור הזה עושה אצלך? מה זאת אומרת מה זה עושה אצלי? אני שומר חינם, אני שומר שכר, אני שואל, לא משנה מה. אז הוא אומר לו, מה זאת אומרת? אז תחזיר לי את זה. והוא מחזיר לו. אז אם כן נמצא שעל ידי שהוא טוען שהוא שומר חינם או שומר שכר, בעצם הוא לא בא כאן להרוויח משהו, כי הרי הוא בא להחזיר את השור עצמו. בכל זאת, כיוון זה במקרה של טענה שהוא שומר חינם, אם מגניב, אם היו גונבים את השור, כשזה עדיין ברשותו, אז מכיוון שהוא נשבע שהוא שומר חינם, הוא יהיה פטור בגניבה. אז השבועה הזאת הועילה לו. וממון הכפר, הוא נשבע על כפירת ממון. השתנה מי, גם עכשיו שעדיין השור בפנינו, זה נחשב ממון הכפר, שאם הוא נשבע, זה נחשב שבועת כפירת ממון, כי שמה יגנה והשבועה תועיל לו שהוא יהיה פטור בגלל השבועת שקר. האחד נעמי, גם בשאלה שהסתפק רבה, לגבי חמץ ועבר עליו הפסח, אף על גב דאף רבה על מהו, אף על פי שכעת החמץ לא שווה כלום, ואין כאן כפירת ממון, כיוון די מגניב בא ישלום אלי ממון המעליה, כיוון שאם החמץ יגנב, הוא לא יכול לומר לה, הגזלן לא יכול לומר לבעלים שמנו הוא גזל, הרי שלך לפניך, והוא יצטר השלם לו תשלום מלא, ואז יצא שבגלל שהוא נשבע שהוא החזיר או שהוא לא גזל, אז במקרה שבו לא יהיה לו את החמץ, והוא לא יוכל לומר הרי שלך לפניך, בגלל השבועה יהיה פטור, נמצא שהוא פטר את עצמו בשבועת שקר, אז זה נקרא שבועת כפירת ממון, השתנה מממון הכפר לי. אז עכשיו אפילו שהחמץ נמצא, אני חושב שהוא נשבע לכפירת ממון, והוא יהיה חייב בכל החיובים של מי שנשבע לשקר, כמו חיוב של אשם גזלות. יתיב רבא, וכאמר להשמטה, רבא אמר את ההלכה הזאת, שכעת אמרנו. אז שאל אותו, רב אמרם קושיה מברייתא, הייתי ורב אמרם לרבא. הפסוק אומר על שומר שבאים ותובעים ממנו, הבאתי לך פיקדון לשמור, תחזיר לי. והוא משקר, הוא אומר, לא הבאתם לי פיקדון. אז הפסוק אומר, וכיחש בא, המילה בא, בא למעט, פרט למודה בעיקר. אם הוא מודה בעיקר הממון שנמצא אצלו, שהממון הזה שייך לתובע, רק הוא טוען שזה נמצא אצלו ביתר, אז אף על פי שהוא נשבע לשקר, הוא פטור מאשם גזלות, ופטור גם מתשלום חומש. כיצד? מי שתובע את חברו והוא אומר לו, שורי גנבת, והוא אומר, לא גנבתי. הוא אומר לו, אז מה השור הזה עושה אצלך? מה טיבו אצלך? זה הרי שור שלי. אז הוא מודה שהשור הזה באמת שייך לתובע, רק הוא טוען, אתה מחרתו לי, אתה נתתו לי במתנה, או אביך מחרו לי, אביך נתנו לי במתנה, או אחר פרתי הוא רץ, או מאליו בא אצלי, טועה בדרך מצאתי אותו, והבאתי אותו לביתי, או כמו המקרים שרבא דיבר עליהם, שהוא טוען שומר חינם אני עליו, או שומר שכר אני עליו, או שואל אני עליו, והוא נשבע לשקר על אחת מהטענות האלה, ואחר כך הוא הודה שהוא שיקר, יכול יהיה חייב קורבן אשם גזלות. תלמוד לומר וכיחש בה, המילה בה, בה למעט, פרט למודה בעיקר. אם כן רואים לכאורה מפורש כאן בברייתא, שזה לא נחשב כפירת ממון, למרות שיכול להיות שהשבועה הזאת תועיל לפתור אותו, אם למשל הוא טוען שהוא שומר שכר או שומר חינם, והשור ימות באונס, אז על פי מה שהוא טוען הוא יהיה פטור. זאת אומרת שהשבועה הזאת, שבאה לחזק את הטענה שלו, תועיל לפתור אותו, אז אם כן זה אמור להיחשב, לפי ההכשרה באמר, כמו שהוא נשבע על כפירת ממון, וכאן אנחנו רואים שזה לא נחשב כך, אלא הוא פטור מלשלם קורבן שבועה. כך שואל רב עמרם את רבא, אמר לי, אז רבא אמר לרב עמרם, זה בכלל לא שאלה, איך אתה שואל שאלה כזאת? תדורה, הכוונה אין לב. אולי אפשר לבאר, איך לא שמת לב להבדל מאוד פשוט במה שאני אמרתי לבין מה שכתוב כאן בברייתא? כי תניא היא, מה שכתוב בברייתא שהוא לא חייב קורבן שבועה, וכאמר להילך, הוא אומר לו, נכון, אתה צודק, באמת, הפרה הזאת היא שלך. את שואלת איך זה נמצא אצלי? הביא לו רשימה של תירוצים. אומר לו, אני שומר חינם, והוא אומר לו, אבל עכשיו תיקח את זה. אז באמת, השבועה לא באה לפתור אותו אם יקרה כאן מקרה שלפי הטענה שלו הוא פטור. זאת אומרת, למשל הוא טוען שהוא שומר חינם. הוא עכשיו מחזיר את זה. אז הוא לא בא לפתור את עצמו אם עכשיו היא תיגנב, הבהמה. כי הרי הוא מחזיר את הבהמה. אז לכן זה לא נקרא שבועה של כפירת ממון, והוא לא יחייב באשם גזלות. כי כאמינה, מה שאני דיברתי, שהוא פותר את עצמו והוא נחשב כופר כפירת ממון בשבועה שלו, דקיימה באגם, כשהבהמה נמצאת למשל באגם, במראה, היא לא נמצאת כאן לפנינו. ואז יכול להיות שהשבועה שהוא נשבע, שהוא שומר חינם, שומר שכר, או שואל, זה יפתור אותו במקרה שיקרה לבהמה דברים, שאחד מהטענות שהוא טען, אם הוא טען למשל שומר חינם, אם הבהמה תיגנב, הוא באמת יהיה פטור על פי השבועה שהוא נשבע. כבר היא לא מיד מחזיר את הבהמה. אז היא כן נקרא שבועת כפירת ממון, והוא חייב כן, באשם גזלו. עכשיו שואלת הגמרא על הברייתא. מה זאת אומרת שהוא טוען לו? אתה מכרת לי, מה אם מודה בעיקר איקה? מה זאת אומרת שהוא מודה בעיקר? הרי הוא כופר את הכל, הוא טוען שהוא קנה את השור, והשור הוא שלו. זה לא שהוא מודה שבאמת השור שייך לטוען. מתרצת הגמרא לא צריכה. אי אפשר להאמין את הברייתא, אלא באופן דאמר לי, הוא אומר לי, זה שתובע אותו, אתה מכרת לי את זה, אבל לא שילמתי לך, לא נתתי לך דמי, עוד לא שילמתי, לכן שקיל תורח וזיל, קח את השור ותלך. גם לגבי מה שכתוב, שהנתבע טוען, נתן את התולי, נתת לי את זה, או אביך נתנו לי, מה אם מודה בעיקר איקה? מה זאת אומרת שהוא מודה בעיקר? מה, הוא מודה שזה שייך לתובע? הוא טוען שזה שלו. מתרצת הגמרא, מדובר כאן, דאמר לי, הנתבע אומר, המתנה הייתה על מנת דוד נלך ניח דנפשה, שאני אעשה לך איזה נחת רוח. ולא אהבתי לך, בסוף לא עשיתי לך, לכן המתנה בטלה, לכן אני מודה בעיקר שבאמת זה שלך. ושקיל תורח וזיל, קח את השור שלך ותלך. מה שכתוב בברייתא שהנתבע טוען, טועה בדרך מצאתיו. אם מצאת אותו טועה בדרך, מה אתה משאיר אותו אצלך? היא באה אליך להדור עלי, היית צריך להחזיר לי את זה. זה שהכנסת את זה לביתך, זה הרי גניבה. אמר רב עובדיה שמואל, מדובר כאן באומר, אני נשבע שבועה, אבידה מצאתי ולא הייתי יודע שהיא שלך, שאחזירנה לך. מביאה הגמרא ברייתא תניא. אחד מגיע לשני אנשים, מבקש מהם בואו להעיד על סיפור שראיתם, לטובתי. והם משקרים ואומרים, לא ראינו. אתם מוכנים להישבע? הם נשבעים לשקר שהם לא ראו. בסוף הם מודים, כן ראינו. אז הם חייבים קורבן על שבועת העדות, שהם נשבעו לשקר שהם לא יודעים עדות. מביאים קורבן עולה ויורד. אומר בן עזאי, שלוש שבועות הן. יש שלושה אופנים של הודעה שזה שנשבע לשקר שהוא לא יודע העדות, הוא מודה שהוא כן ידע. וכאן מדובר על עד אחד. הוא הגיע לאיזה אחד, אומר לו, אתה ראית מישהו שמצא את האבידה שלי, נכון? אתה מוכן לבוא ולהעיד? הוא נשבע לשקר, לא יודע, לא, לא ראיתי, לא יודע. אז יש שלושה אופנים שהוא מודה שהוא שיקר. אופן ראשון, שהוא מודה, אמרתי לך שלא יודע שום דבר, האמת היא שהכרתי בה. אני ידעתי שבאמת ראיתי את העבודה שלך במקום אחר, ורק לא במוצאה. אני לא יודע מי זה שמצא את העבודה. אז הוא בהתחלה אמר שהוא בכלל לא הכיר את העבודה, והוא מודה שהוא כן הכיר את העבודה. אופן שני שהוא מודה, שהוא הכיר במוצאה, יודע מי מצא את העבודה, ולא בא, הוא לא ידע אם היא של אותו אחד שטוען שהעבודה היא שלו. והוא לקח את זה באיסור. מקרה שלישי, אז בהתחלה מביאה הגמרא שהוא מודה שהוא לא הכיר לא בעבודה ולא במי שמצא את העבודה. אז אם כן, אם הוא אומר שהוא לא הכיר לא בא ולא במוצאה, אז איזו הודעה יש כאן? הוא בעצם אומר שהוא נשבע אמת, קושתא השתבע. מבאר את הגמרא שהכוונה בברייתא אימה, צריך לומר שהוא מודה שהוא הכיר גם בעבודה וגם במוצאה. ואז, מכיוון שהוא מודה, אז, אבל הוא עד אחד. אז אם כן שואלת הגמרא למה הלכתה? מה הברייתא באה לחדש במקרים האלה? האם זה בא ללמד שהוא חייב קורבן שבועה אפילו שהוא רק עד אחד, או שהוא לא יהיה חייב קורבן שבועה? יש בזה שתי דעות. רב עמי אומר, בשם רבי חנינה, שהברייתא באה לומר שיהיה פטור מקורבן שבועה. ושמואל אמר לחיוב. ובוויכוח של התנאים בברייתא, פלוג תדעה נתנאי, לתניה. המשביע עד אחד, אתה יודע בשביל העדות, בוא ותעיד לטובתי. ואותו עד אחד נשבע שהוא לא יודע העדות, ואחר כך הוא הודע שהוא שיקר, הוא פטור מקורבן שבועה. זה דעת רבנן. רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, מחייב את העד קורבן שבועה. במה הוויכוח? במה היא כמפלגי? הוויכוח הוא שבפועל, אם העד הזה כן היה בא להעיד, שאחד חייב ממון לחברו, מה העדות של עד אחד הייתה יכולה להועיל? שאותו אחד שמעידים נגדו שהוא חייב כסף, לא היה אפשר להוציא ממנו ממון על פי עד אחד, אבל היה אפשר לומר לו, תשמע, יש פה מישהו אחד שאומר שאתה חייב, הוא מעיד עליך שאתה חייב, אז אתה טוען שלא, תשבע. לפחות יחייבו אותו שבועה. ואם הוא לא בטוח בצורה מוחלטת שהוא פטור, הוא לא יישבע לשקר. אז זה יכול לגרום שהוא יודע ויחזיר. דעת רבי אלעזר ברבי שמעון, מר סבר, דבר הגורם לממון כממון דמי. זה שאתה הולך כעד אחד לחייב את הבן אדם הזה להישבע, זה יגרום שהוא לא ירצה להישבע לשקר והוא יחזיר את הכסף. אז אם כן, זה יכול להביא ממון. זה גורם ממון, כי הבן אדם הזה יודע, כי הוא לא יוצא להישבע לשקר, הוא יודע שהוא באמת חייב כסף. וזה שהעד אחד לא בא להעיד, אז הוא מנע דבר שגורם לממון. אז זה כאילו שהוא מנע ממון. זה כמו שהוא נמנע מלהעיד דבר שיגרום לחייב ממון גמור. אז אם כן, הוא חייב קורבן שבועה, כמו כל עד, שעל פי העדות שלו, היה אפשר לחייב את החייב. והוא יהיה חייב קורבן שבועת העדות. ודעת רבנן, מר סבר, דבר גורם לממון, לאו כממון דמי. זה רק היה יכול לגרום לממון. זה היה יכול לגרום שאותו אחד שטוענים שהוא הגנב, שהוא חייב כסף, הוא לא היה רוצה להישבע לשקר, אז הוא היה מודה והיה משלם. זה רק דבר שגורם לממון. אז זה שבן אדם לא העיד, ולא חייב את הבן אדם ההוא שבועה, זה לא נחשב שזה ממון. ולכן, כשאדם נשבע שהוא לא יודע עדות כזאת, שדבר הגורם לממון, זה לא נקרא שהוא חייב משום שבועת העדות, והוא לא יהיה חייב קורבן שבועה, ועד כאן דף קופי.